טוב. נראה שוב את תחילת סימן תקנ"א. שולחן ערוך עצמו מביא רק את הידיעה הפשוטה, משנכנס אב ומעטין בשמחה, ובר ישראל דית לדינה בהדיקותי לשתב מתמיני. כן, ומוסיף הרמה, מילה שהיא מראש חודש עד תשעה באב. נוהגים שהמוהל הוא בעל ברית, ואבי הבן לובשים בגדי שבת. אבל בלאו הכי אסור אפילו בשבת של חזון, אין מחליפים ללבוש בגדי שבת, כי אם הכותונת לבד, ופרוכת פרסים וכולי, מי שיש לו ניסויים בשבת נחמו, מותר ללבוש בגדי שבת. הרמה מחמיר מאוד בעניין לבוש. סיפרתי הרבה פעמים שאחד מהתושבים פה עלה ממרוקו, אמר לי שהמרוקאים הרי הם חצי אשכנזים, בעצם קיבלו את תורתם מהרבנים האשכנזים שהיום מלמדים אותם, אז הם חצי אשכנזים, אז הם לא היו מחליפים בגדים כבר מי"ז בתמוז, היו הולכים עם אותו בגד כל הזמן עד אחרי תשעה באב. אחרי תשעה באב הוא אמר שהבגדים כבר היו נשברים מרוב זיעה, ומתפרקים וזורקים את הבגדים האלה ולוקחים בגד חדש. טוב, אנחנו, מרוקו וארץ ישראל, מבחינה זאת זה אותו מזג אוויר דומה, אבל בכל אופן הרמה מחמיר לעניין לבישת בגדים. זה סעיף, סעיף הבא, סעיף ג' בשולחן ערוך. שבוע שחל בו, אומר שולחן ערוך, אסור לספר ולכבס, אפילו אינו רוצה ללבוש אתה, וכן המכובסים אסור ללבוש ולהציע את המיטה וכו', שזה דין בפני עצמו שנראה בהמשך. אבל בכל אופן הרמה אוסר אפילו במילה בשבת, אז בברית מילה מתיר לשלושת בעלי הברית. מי זה שלוש בעלי הברית? אני אומר כי יכול להיות לנו כמה וכמה בריתות, מי יודע אם לא יהיה לנו ברית בין ראש חודש אב לבין זה יכול לא להיות, נכון שאנחנו כבר סמוכים, אבל אם יוולד מישהו היום ומחר בן, אז הברית תהיה בתשעת הימים. אז הרמה מחמיר בלבוש אפילו בשבת. שוב, בעלי הברית זה אבי הבן, המוהל והסנדק, אלה בעלי הברית. יש איזה בחור, נער, שלא יודע, עשה איזה תספורת, ככה, אמא שלו הסבירה לי אחר כך, כי לא הבנתי מה השאלות. אז הוא שאל אותי, אם יש יותר להסתפר, הוא מסתפר כל שבוע, מסתפר, כל שבוע. כמעט תספורת בן אלעשה, שהגמרא אומרת שהיה מסתפר כל יום. אז הוא מסתפר כל שבוע, תספורת מיוחדת כזאת. ואז הוא שאל אותי אם יש יותר. אז אמרתי לו שאני לא מכיר יותר, ולא, אחר כך, עוד פעם, אולי בכל פעם יש יותר. אז אמרתי לו, אם יזמינו אותך להיות סנדק, אז תוכל להסתפר. בינתיים לא נראה שיזמינו את הנער הזה להיות סנדק, אז טוב, שיהיה לי בחיוך וזה, אז אי אפשר להסתפר, זה נכון שלא. אבל עניין לבישת בגדים, אנחנו הרבה יותר מקלים, אפילו שוב, הרמה אומר כאן, אפילו בשבת של חזון, אין מחליפים בראש בגדי שבת, כי מקוטונת לבן. בארץ ישראל זה לא אפשרי בכלל. בקהילת קודש וילנה נוהגים על פי הגרא ללבוש בגדי שבת. יש בשנים בגד אחד, וכן כתב רבי יעקב עמדין, שצריך ללבוש בגדי שבת אפילו בשבת שחל בו תשעה באב. אז לנו יש שתי שבתות בתוך תשעת הימים, שבת ראשונה שהיא בית באב, שבת שנייה שהיא תשעה באב עצמו ותשעה באב נדחה. לפי שיטת הגרא מותרים, ואנחנו אכן נוהגים כמו שיטת הגרא להחליף בגדים, מפני שבארץ ישראל אם מישהו ילך עם אותו בגד שבוע או תשעה ימים, כמו שאמרנו, זה פיגוע אקולוגי ואי אפשר יהיה לעמוד במחיצתו, אז לא שייך ללכת ככה. לעניין גילוח בברית, אני אומר בעזרת השם שירבו שמחות ושאפשר יהיה ברית. אז אמנם כשהיינו צעירים אז הייתה איזו ילדה קטנה שנודעה שנולד איזה ילד בתשעת הימים, אז היא שאלה את אמא שלה, היא אמרה, לא יכול להיות, הרי בתשעת הימים עצובים, אז איך יכול להיות שנולד ילד בתשעת הימים? כי אם נולד ילד שמחים, אז איך יכול להיות שהוא נולד בתשעת הימים? לא יכול להיות. זה שאלות של ילדים שאפשר, אז נולדים ילדים, שאלה לגבי גילוח, גילוח, לעניין גילוח, המשנה ברורה אומר, אם מותר לבעל ברית, אין בשערי תשובה, שערי תשובה מעריך מאוד, אבל לפני כן בבי רייטב כותב, מדלא כתב שמותרים לגלח, משמע די אסור. הרמה אומר רק מותרים להחליף בגדים וכולי, משהו שאסור, כן, אבל מביאים בסופו של דבר, מביא כמה וכמה ראיות. ואשר הציון כותב בתשובת חתם סופר, מתיר לבעל ברית לספר אבל לא להבל ממש וכולי. אז אם כן, יש יותר גם להחליף בגדים בתשעת הימים, לא בשבת, בברית מילה לבעלי הברית, וגם להסתפר לפי זה. ציפורניים, דנים פה שוב אם מותר או אסור, ובאמת בשערי תשובה כותב, עיין בפנים מהירות, להלן קאי על תספור את הראש, זה אינו דקאי על גילוח ציפורניים. כלומר, גילוח ציפורניים גם מתירים בתשעת הימים. זו נקודה ראשונה. זה רק התוספת הזאת של הרמה. אבל למעשה הדיון העיקרי בטור בשולחן ערוך זה על ממעטים בשמחה. כשנכנס אב, ממעטים בשמחה. מה פירוש ממעטים בשמחה? פירוש בראש חודש התענית, ממעטים ממעטים בעסקיהם מלעיסה ולעיתן, מלבנות ולנטוע, ומארסים ואין כונסים וכו'. ממעטים בשמחה, היינו אומר המשנה ברורה, ממעטים היינו שאין שמחים כלל. אין שמחים בו כלל, זה לא מעט שמחה מותרת, אלא אין שמחים בו כלל. ומה ממעטים? אז נקודה ראשונה לכל הרווקים שבינינו. רבינו ניסי מתיר להרס אפילו ביום תשעה באב. ואחי איתה בירושלים, הוא מפרש תמה שלא יקדמנו אחר. זאת אומרת, תיר להרס, זה לא הירוסין שלנו, אלא תיר לזה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו, בתשעה באב בעצמו, מותר לקדש, השם יקדמנו אחר. טוב, נו, זריזים, יש עוד הזדמנויות להתארס בזה, בימינו, אומנם לא מתארסים, אבל כן. וכאמר בירושלמי, ממעטים בשמחה, הדד את תימה, בניין של שמחה. אבל אם היה כותלו גוהה ונוטה ליפול, מותר בניין של שמחה, מפרש בברכה דמגילה, הבונה בית חתנות לבנו, נטייה של שמחה, כגון עבור נקי של מלאכים. זאת אומרת, הטור מצרף ירושלמי עם הבבלי, הבבלי מדבר על תעניות שהיו גוזרים בגלל מיעוד גשמים ודברים כאלה, אבל גם שם כתוב ומעטים בשמחה, ומסביר הבבלי מה זה מעטים בשמחה, בניין של שמחה, מה זה בניין של שמחה, עבור נקי של מלאכים, נטייה של שמחה עבור נקי של מלאכים, כלומר לצל, להסתופף, גינות, דשא, דברים כאלה, זה נקרא נטייה של שמחה. הוא מצרף את הירושלמי ואומר, כמו שהבבלי מסביר שבתעניות רק נטייה של שמחה אסורה, ובירושלמי אומר שהוא הדין בתשעת הימים, שנכנס אב מעטים לשמחה, אז אתה מצרף את שניהם, אבל ומזה משמע שסתם בניין מותר, כן, ויש אומרים, כיוון לגמרא דידן אוסר בניין סתם, כל בניין כאמר, כדרך שעזרו כל מסע ומתן, כן, אז יש אומרים, כן, מסע ומתן, בניין של שמחה. זה שני הדברים שהולכים יחד. יש כאלה, אם כן, שאוסרים את כל המסע ומתן ואת כל הבניין בין שמחה לבין לא שמחה. אבל אחרים, זה שיטת הטור בעיקרון, אסורים רק של שמחה. ממילא גם מסע ומתן, שאסור רק מסע ומתן של שמחה. השולחן ערוך עצמו פוסק מראש חודש עד התענית, ממעטים במסע ומתן, ובבניין של שמחה. כלומר, הוא נוקט כמו הדעה הקלה. כגון בית חתנות לבנו, אז גם ממעטים במסע ומתן ובבניין של שמחה, הכל של שמחה. בית חתנות לבנו, או בניין של ציור וקיור, כלומר לסייד את הבית, ובנטיעה של שמחה. שאלה באמת, האם מוכר מנהג לסייד את הבית לתשעה באב בצהריים, אחר הצהריים? יש מנהג כזה? אני יודע שיש מרוקאים שמסיידים את הבית לתשעה באב לכבוד משיח. יש מנהג כזה? כן, אז לא, כתוב שלא לשאול בכל תשעת הימים, אבל נו, מה לא עושים לכבוד משיח? אז אני רואה פה שהחברים לא כל כך, לא כולם מכירים מנהגים כאלה, אבל לשטוף את הבית, אני חושב שיש מנהג כזה. מכירים לשטוף את הבית, לצחצח אותו, להבריק אותו בתשעה באב הצהריים. מדוע לכבוד המשיח? בעזרת השם שיבוא בקרוב. בכל אופן, השולחן ערוך פוסק לכולה, כפי שאמרתי, ממעטים מהסוע מתן בעניין של שמחה, כמו נתחתנות, כן, כאילו נבור נקי של מלאכים, שנוטים לצל להסתופף, ואם היה כותלו נוטה, כן, הוא לצורך מצווה, כל שרי, כלומר, אם זה זוג מסביר המשלבור שלו, כי הם עדיין פריאה ורבייה, אז מותר להתעסק בשיפוץ הדירה שלהם, להכין להם את הדירה, אפילו בתשעת הימים, כי זה צורך מצווה. המשנה ברורה מזכיר באמת גם את המחלוקת הזאת, הם ממעטים במסע מתן. יש מן הפוסקים, תסביר עליהו שלא יישא במסע מתן של שמחה, כאון לגלות מכסף, אבל סתם מסע ומתן אינו צריך למעט, ויש תסביר עליה, דכל מסע ומתן בעת הזאת לא יעסוק רק כדי פרנסתו, אבל הוא מסכם, ביריד מותר, ובזמננו נהגו להקל בכל זה, משום דה הכל נחשב כעת כדי פרנסתנו, כלומר, לא מגבילים מסע ומתן, אם כי אני חוזר תמיד, כל לקראת תשעת הימים, אני חוזר על סיפור שמישהו בא לרב קוק ודיבר איתו והזכיר לו איזה מישהו בשם סלוצקי שהיה עשיר גדול, אז הוא אמר לו, סלוצקי? המשוגע הזה? אז הרב קוק אמר, למה אתה חושב שהוא משוגע? אז הוא אמר, הוא סיפר סיפור, אומר, הגעתי, נתקעתי בלונדון, הבאתי סחורה או משהו, הבאתי 14 קרטונים של בגדים של זה, ונתקעתי איתם ולא היה מה לעשות, אמרתי, צריך לחזור כבר לארץ, לא היה זמן. אמרו לי, תלך לסלוצקי, הוא עשיר גדול והוא יעזור לך. אז הוא שאל אותי, כמה ארגזים? הלכתי אליו, כמה ארגזים יש לך? אמרתי לו, 14. אז הוא אמר לי, 13 אני קונה ממך, את 14? לא. התחננתי, אמרתי, מה אני אעשה עם ארגז 14? תקנה כבר את כולם. הוא אומר, 13 כן, 14 לא, לא קונה ממך. טוב, אז נו, אז הוא לא משוגע? אז הרב קוק שאל אותו, תזכיר לי, אתה יודע מתי זה היה, אתה זוכר? עשה חשבון שזה היה בתשעת הימים. אז הוא אומר, אתה רואה שהוא לא משוגע, אלא הוא תלמיד חכם. הוא רצה מאוד לעזור לך, למנוע הפסד. אז הוא עשה חשבון שב-13 ארגזים הוא, זה יספיק. ארגז אחד, נכון, תהיה למעט במסע ומתן. אז מידים להיות מסע ומתן, זה... טוב, סיפורים על הבנות, תובנות של תלמידי חכמים, איך הם יכולים להסביר דברים של אנשים. צריך להיות הרבה בעל דמיון ודמיון חיובי כדי להמליץ טוב על אנשים. בעזרת השם, נזכה שיהפכו הימים לששון ולשמחה.